ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני ידבר נא עבדך הדבר באוזני אדוני ואני חרפך בעבדך כי חמוך כפרעה אדוני שאל את עבדיו לאמור היש לכם אב או אח ונאמר אל אדוני יש לנו אב זקן וילד זכונים קטן ואחיו מת ויוותר הוא לבדו לאמו ואביו אהבו. כן, הפרשה שלנו פרשת ויגש, ותוספות כותבים במסכת מגילה בדף למד בית עמוד א' שלא רק את הפסוקים של התורה נביאים וכתובים היו לומדים את זה בטעמים, אלא גם את המשניות היו שונים את זה בניגון, וככה יש לנו ניגון למשנה וגם לתלמוד וגם לקריאת הזוהר ולכל דברי חז"ל. בכל מאמר של חז"ל, אם זה פסיקתא, אם זה מדרש, יש לזה טעם מיוחד, יש לזה ניגון מיוחד. ולמה היו לומדים את זה בניגון? אלא אומרים תוספות במגילה למד בית עמוד א' שמתוך שהיו שונים את זה בנגינה, כך היו זוכרים את הלימוד. שהניגון שאדם מנגן, כל שכן בפסוקים, אז ככה זה פותח לנו את כל השיעור הניגון הזה. אז זה אחד רבותיי עם ארבע פרשיות שהתורה פותחת בהם בטעם עליון. פרשה הקודמת, ויהי מקץ, פתח שם בזקף גדול. זוכרים? ויהי. עכשיו גם פה, ויגש אליו, גם פותח באסדה גריש, גם באתה תצווה. ארבע פרשיות פותחים בטעם עליון. אז ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני. ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני. ואל יחר אפך בעבדך כי חמוך כפרעו. לפי פשוטו אומר לו יוסף הצדיק, אומר יהודה ליוסף, אתה חשוב בעיניי כמו פרעו. הייתכן? לא רק יהודה, אתה גרמת למכור את יוסף. גם אתה אומר עליו עכשיו אתה חשוב אליי כמו פרעו. אלא חזקה אומר יהודה שאם אתה נמצא במקומות של רשע, אתה נהפך להיות שותף איתם ביחד. וברגע שאתה נמצא במצרים, על כורחך שאתה שותף בדיוק למעשה מצרים. אז כמו שפרעו זה ראש הפעור, ורבנו ארי כותב בשער הכוונות בדרושי הפסח, שפרעו זה אותיות העורף, אז הוא כל הזמן מקשה עורף לקדוש ברוך הוא. הרי גם אתה יוסף, אם אתה היית באמת בן אברהם, יצחק ויעקב, לא היית מתנהג כמו שעכשיו אתה מתנהג. לוקח את שמעון לתוך הבור, עכשיו אתה רוצה לקחת גם את בנימין, לשים אותו בתוך הבור. והלא המידות שלנו, בני אברהם, יצחק ויעקב, זה בישנים רחמנים וגומלי חסדים. איזה רחמנות זה שאתה בא ולוקח את שמעון ועוזר אותו לבור. ועוד לקחת את בנימין בזמן שעבדך ערב את הנער, לכן אמר לו, כי חמוך כפרעה. ככה זה הפירוש הפשוט לכאורה. אבל אם נרצה, נעמיק טיפה יותר. כשיוסף הצדיק נפגש עם האחים שלו בפעם הנוכחית, אחרי שכבר נגלה אליו בנימין, באותה שעה אומרים רבותינו במדרש רבה על הפרשה שלנו, באותה שעה ראה יהודה שקלו כל הקיצים, להודות לאחיו יוסף ולהגיד לו טעינו, היה להם קשה. הרי לפני כן כשהם בדרך וכל אחד תופס את השק שלו ואומר, אבל ראינו את צרת אחינו בהתחננו אלינו שמה ולא שמענו לצרה שלו. זה הם עשו תשובה, עיררו בתשובה. אבל עכשיו להגיד בפנים לבן אדם, אני בקש לך סליחה, זה היה להם קשה. אם פגעת במישהו, קל לך לבוא, לשלוח שליח, לשלוח לו הודעת אס-אמס, לתת לו מכתב. אבל לבוא אליו, פנים מול פנים, להגיד לו, חטאתי, עמיתי, פשעתי, קשה לך. זה האחים, היה להם קשה, הם יודעים כבר שזה יוסף, יש להם סימנים על כל פנים. כך אומרים רבותינו במדרש, אבל היה להם קשה להגיד את זה פנים. באותה שעה, אמר יהודה לנפתלי, אתה עליך נאמר, איילה שלוחה, לך תבדוק את השווקים של מצרים. מה שתבדוק את השווקים? כבר לפני כן כבר בדקו את השווקים. כבר לפני כן יודעים כבר שיש 12. אומרים, לך תדע, אולי יש שמה בדרך, אולי יוסף הצדיק נמצא. בדק את השווקים, אמר לו, יש 12 שווקים, אמר להם יהודה, 3 עליי, ואתם כל אחד מכם לוקח שוק אחד, ומחריבים את כל מצרים. יוסף עד עכשיו חושב שזה בכלל סתם איומים של... איומים, חסר אנשים שמאיימים, מדברים, מדברים, אבל בפועל לא עושים כלום. דיבורים לחוד, מעשים לחוד. ראה את זה יוסף הצדיק, הבין כבר שעכשיו זה לא איומים, זה מעשים. מיד, זה מה שהתורה אומרת, יוסף כבר, ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו. הוא לא יכול לסבול. מה הוא לא יכול לסבול? ראשית, הוא לא יכול לסבול שאם הוא מתוודע לפני אחיו, באותו רגע הם באים והורגים אותו. ולא יכול יוסף להתאפק, כי נחמרו רחמיו, הרחמים שלו על מי? על בנימין אחיו היתום. הרחמים שלו על השבטים, הרחמים שלו על 10 רוגי מלכות, כמו שאומר הזוהר בתיקוני זוהר, בתיקון סמכתת בדף קופיוד. הרחמים שלו על יעקב אבינו, כמו שנראה בהמשך. כבר הוא לא יכול לסבול את הצער. אבל אמרנו גם הרחמים שלו על מצרים. כי הרי הפשטות של רבותינו לפי מה שמביאים במדרש רבה כאן, מה היה כואב לו? שלא יבואו ויהרגו את מצרים. מה אכפת לך? שיהרגו המסרים האלה. גם הם חופרים מנהרות. לא, אנחנו יהודים לא הורגים אנשים חפים מפשע. ולכן יוסף הצדיק אומר, מוטב שאהרג ולא יהרגו אנשי מצרים. ואז ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו. ביקרא הוציאו כל איש מעליי. שימו לב איזה טעם יש על ביקרא. אז לגריש. זקף גדול. למה זקף גדול? ביקרא, מה יקרא? הוא קרא בקול גדול. לא היה מסוגל כבר ולא יכול יוסף להתאפק. אז הוא לא אמר, בבקשה, תוציאו את כל האנשים שנמצאים פה. לא, אלא כבר לא היה מסוגל. ביקרא בקול גדול, יאללה, תוציאו מפה את כולם. ורק הוא יישאר עם השבטים. למה? שלא ישמעו אחרים שיוסף מתוודע לאחים שלו, ולא יתביישו אחיו, כי דרכו של יוסף, מלבד מה שרבותינו אמרו במדרש רבה מפורש, שיוסף מחל השבטים. מלבד זה, רואים מפורש בפסוקים, גם בפרשה שלנו פה בפרק ממהי, וגם בסוף פרשת ויחי בפרק נון, אחרי שהם חוזרים מההלוויה של יעקב, יוסף הוא זה שמפייס אותם. הם באו וזרקו אותו לבור. הם באו והתנכלו אליו לעמיתו. הם באו והרבו עליו שנאה, והוא זה שמפייס אותם. ראיתם איש אשר רוח בו כמוני? מה זה איש אשר רוח בו? יש עליו רוח השם, רוח הקודש הורה בתוכו, כי הוא אדם בטרן, וכך כותב רבנו קלונימוס, הזקן משפירה, גדול רבותינו הראשונים. הוא כותב מפורש בספרו יחוסי התנאים והאמוראים, שמעלתם של התנאים הקדושים והאמוראים, כמו שמוכח בגמרא במגילה בדף כ"ח עמוד א', שהיו כל יום מתפללים בעבור השונאים שלהם. זה ששנא אותך, זה שדיבר עליך, זה שציער אותך, דווקא עליו אתה מתפלל. וכך כותב המהרשל בספרו ים של שלמה, אומר מפורש בסוגיה של מחילה מזה לזה, הוא אומר, פה ניכר האדם, שלא רק הוא אומר, הרי אני מוחל וסולח לכל משעי חיס וקנית אותי. הוא אומר, מה זה הרי אני מוחל וסולח? הרי אני מוחל לא, אבל... שיעבור עליו איזה שמה. לא. אלא הרי אני מוחל וסולח ואני מבקש עליו רחמים. זה דרגות גבוהות. אבל זה השאיפה. וכך רואים אצל יוסף. גם בפרשה שלנו איך שהוא מתוודע אליהם. וגם אחר כך כשהוא אומר להם ויאמר עליהם יוסף אל תיראו כי התחת אלוהים אני ואתם חשבתם עליי רעה. אתם חשבתם, אתם אמרתם לאבא שלי בפרשת וישב, חיה רעה חלטו. ואתם חשבתם עליי רעה להוציא אותי מהספירות העליונות, כי אני יסוד. ורציתם שאני אפול למצרים ערבת הארץ, ויבוא תבוא לי הרעה הזאת עם אשת פוטיפר, והס ושלום לא אעמוד בה, וכך אני לא אהיה נמצא איתכם שותף, ואתם חשבתם עליי רע, אבל אלוהים, נכון, הייתה מידת הדין, שאני ירדתי למצרים, והיה לי מיסיונות במשך 13 שנה, גם בשנה שהיה מגיל 17 עד 18 שהיה בתוך הבית של פוטיפר, ואחר כך עוד 12 שנה שהיה בתוך הבור, וגם אחר כך שיצא אחרי 13 שנה, בן פורת יוסף, בן פורת הלעין, בנות צעדה לשור, שהיו עומדות בנות מצרים, הכי יפות בעולם, והיו זורקות עליו את הנזמים שלהם, זורקות את כל הזהב, בשביל פעם אחת שיוסף ירים את העיניים, ויוסף לא הרים את העיניים. אומרת הגמרא בזבחים דף קוף יוחד עמוד ב' למעלה, מה זכה יוסף? שכשהמשכן היה בשילו, בגמרא יש מחלוקת האם שילו זה חלקו של יוסף, או חלקו של בנימין. אבל, זאת אומרת, גם אם נאמר ששילו זה היה חלקו של יוסף, אבל איפה היה המזבח? האם המזבח הוא היה בחלק של יוסף או בחלק של בנימין? מחלוקת בגמרא. אבל למאן דאמר שזה היה בחלקו של יוסף, אומרת הגמרא בזבחים קי"ח, הרי שכשהמשכן היה בחלקו של יוסף, היה אפשר לאכול קדשים קלים ממקום אפילו רחוק שאתה רואה את המקום. למה? הוא שלא זן את עיניו מדבר ערווה, כך כל מי שאוכל קדשים קלים ורואה אפילו מרחוק, עומד עם מטוס מעל השמיים, אבל רואה פה שילה, יכול שמה לאכול את הקדשים. זה ואתם חשבתם עליי רעה, אלוהים חשבה לטובה. הייתה מידת הדין, אבל השתבח שמה הקדוש ברוך הוא חשב עליי טוב. למה? למען עסוק כיום הזה להחיות עמרה, ואיך הוא מפייס אותם, אנוכי חלקן אתכם ואת הפרם, וינחם אותם וידבר על ליבם, גם מחלקל אותם, גם מנחם אותם וגם מדבר על ליבם. זאת אומרת להראות, לא רק שאני לא מקפיד עליכם, אלא ברוב שאני מטיב איתכם, שתבינו שכל המהלך פה של מכירת יוסף לא היה ברע, אלא היה בטוב ליוסף הצדיק. וזה מוכרח מפורש בפרשה שלנו, שכשהוא בא ומתוודע לאחים שלו, מה הוא אומר? תוציאו את כולם, ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף, העוד אבי חי. אומר המדרש, באותה שעה אמר להם יהודה, אמר להם יוסף לשבטים, הלא אתם אמרתם שמכרו את האח שלכם, והרי הוא מת. פעם אחת אמרתם שהוא מכור, פעם אחת אתם אומרים שהוא מת, אני אקרא לו, אני יודע איפה הוא נמצא. מיד באותה שעה יוסף הצדיק היה קורא בכל רם, יוסף בן יעקב בוא, יוסף בן יעקב בוא, איפה אתה? בוא, אומר המדרש, פעמיים היה אומר כך. למה פעמיים? זה הדרך של האדם, קודם כל שלא ייבהלו, אבל גם זה דרך, שאדם קורא למישהו בחביבות, אז הוא קורא לו, יוסף, יוסף, קורא לו פעמיים. ככה היה יוסף הצדיק חס על האחים שלו, והיה אומר, אני אומר, איפה אתה יוסף? והיו האחים שלו מתחילים להסתכל. הללו למזרח, הללו למערב, הללו לדרום, הללו לצפון, מסתכלים בכל ארבע פינות הבית, מחפשים, מאיפה הוא יצא? לא רואים דלת נפתחת, לא רואים פיר, לא רואים מנהרה, לא רואים כלום. איפה יוסף? באותו שעה שהיו מבועלים, באותו שעה הוא עושה כל זה בהדרגה. למה? אם אדם שומע בשורה טובה אפילו, אבל בו, ברגע אחד ישר יכול למות. באמת זה מה שקרה להם, אבל הוא ניסה, איך אומרים, למשוך את זה. מיד, אומרים רבותינו, מיד השבטים מסתכלים ולא רואים איפה יוסף. אומר להם יוסף, מה אתם מסתכלים ימינה ואחורה? סתכל עליי, ויאמר להם, אני יוסף אחיכם, אשר מחרתם אותי מצרימה. אבל באותו נשימה, ועתה, אין ועתה אלא לשון תשובה, אל תעצבו, ואל יחר בעיניכם, כי מחרתם אותי הנה, כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם. מה כתוב פה? מה אמר להם יוסף? למחיה שלחני אלוהים לפניכם? אומר להם יוסף הצדיק, אתם חושבים רע, תדעו לכם, תחשבו טוב. למה? כי דרכם של הצדיקים לדקדק על המעשים שלהם עד הפירור האחרון. הנה, יום שלישי האחרון, שבוע שעבר, היה לי ברית בטבריה, הייתי מועל שם, חנוכה היה, הרב קוק היה סנדק שמתן לו רפואה שלמה. ואחר כך הוא אמר לי דבר פלא, וזה אמור, איך אומרים, אנחנו נזדעזע מזה. יש לו כבר שבועיים, יש לו נפיחות עצומה ברגליים, ואגזמה בכל הרגליים, לא עוזר, לא משחות, לא כלום. מלבד זה, המעיים שלו רוקדות, לקחו אותו לסיטי, מוצאי שבת, אומרים לו, אין לו כלום, זה משהו רוחני. אבל הוא אמר, אתם יודעים למה יש לי כאבי רגליים כבר שבועיים? איומים אבל, לא סתם, הוא גונח מכאבים. הוא אומר, תראה, לפני שבועיים גירדתי להנאתי, פעם אחת עשיתי ככה לאיזה הנאה, לא לשם שמיים, גירדתי את הרגל, עשיתי טיק, פתאום אתה יודע, הבן אדם ככה מגרד לו, עושה טרק. אנחנו מגרדים את הגוף, את הרגליים, אתה לא יודע את מה, את הראש, 20 פעם ביום. הוא לא, פעם אחת אומר, גירדתי את הרגל להנאתי, הנה כבר שבועיים אני סובל ברגליים. תראה איך צדיקים, איך מדקדקים עם עצמם. והנה הצדיקים שהם מדקדקים על עצמם, גם בדברים שהם חושבים שעל פי ההלכה הם צודקים, אף על פי כן הם בודקים. אולי לא הייתי בסדר. ולכן כשהם היו הצעיה השבטים, כשהם מכרו את יוסף, והם דנו אותו למיטה, זה לא היה סתם, כי באמת ככה הם חשבו על פי ההלכה. הלא אם באמת לא היה נכון מה שהם עשו, שכינה לא הייתה מצטרפת איתם. ולכן רבנו ארי כותב בספר הגלגולים, והערכנו בזה למעלה מ-30 שיעורים בסדרה על עשרה רוגי מלכות, וכתבנו על זה חיבור עצום, על כל העניין הזה, הערכנו בים של אחת השאלות, זה איך השכינה הצטרפה איתם. על כוחך זה שהשכינה הצטרפה איתם, היה רצון השם יתברך בעצם המחירה, וככה יש משמעות ברבנו הארי בספר הגלגולים, גם בפרק מ"א, גם בפרק מ"ב, בשני פרקים שם רבנו הארי הרחיב בדבר הזה. אז אותם השבטים הקדושים, אף על פי שהם מוכרים, והם מבינים שעל פי דין הם עשו נכון, אבל הם מערערים בתשובה. אולי המעשה הזה שעשינו לא היה רצון השם בכך. הרי שסוף סוף מה יצא מהמחירה? עשרה הרוגי מלכות. מה יצא מהמחירה? ויפוז זרועי ידיו. קרה מזה אסונות. אומר יוסף הצדיק, אומר לשבטים שלו, לאחים שלו, אתם חשבתם שהמחירה לא בסדר, תדעו לכם שעשיתם איתי חסד שמכרתם אותי למצרים. כי אם לא הייתם מוכרים אותי למצרים, לא היו עם ישראל מחזיקים מעמד בגלות. כי מה ששמר על עם ישראל בגלות שלא יחטאו בערבת מצרים, זה היה הניסיון שבא ליוסף ושמר על עצמו, כמו שכתוב מפורש במדרש רבה. ואם יוסף לא היה שומר על עצמו, לא היו עם ישראל מקבלים את הכוח. הרי שכל הכוח שעם ישראל הצליח לשמור על עצמו בקדושה שלו, היה בזכות שיוסף היה בתוך הבור. וכל זה מי גרם? השבטים. אז מה הוא אומר להם? לכן למחיה שלך אני אלוהים לפניכם. אל תעצבו, ואל יחר ביניכם כי מחרתם אותי הנה, כי למחיה שלך אני אלוהים לפניכם, על ידי שאני אהיה במצרים, ואני אתגבר על הניסיונות, זה ייתן לכם, לעם ישראל, את הכוח שאתם תחיו להחיות עם רב. ואיך נצא מהגלות אם אנחנו בר מינן לא נהיה בקדושה וטהרה? די לנו, בעלנו עובדה עבודה זרה, בעלנו עובדה עבודה זרה בכתרוג הזה. עוד להוסיף גם כן כתרוג של עריות, עם ישראל לא מחזיקים מעמד. ולכן בא יוסף הצדיק מפעס אותם ואומר להם, אתם חשבתם רע, תדעו לכם שהכל היה טוב. וכך בדרך הזו מפרש, בדרך שאני אמרתי, בדרך הזו מפרש המאור ושמש את מה שכתוב אצל יוסף הצדיק, שהוא נתן להם חליפות, כשהוא שולח אותם כתוב שם שהוא נותן להם חליפות סמלות. אז הוא אומר, מה זה לכולם נתן לאיש חליפות סמלות? לכולם נתן לאיש או סמלות או חליפות. מה זה חליפות סמלות? אומר המאור בשמש, אל תקרי סמלות, אלא סמלות, הכוונה מלשון צד השמאל. הוא אומר שדרך הצדיקים שהם מדקדקים על עצמם, אז לא תמיד הם רואים במעשים הטובים שהם עשו, הם חושבים שהמעשה הטוב, הם חושבים שזה מעשה רע. גם עבד את השם, שמר את כל השבת, למד תורה, לא היה לשמה. תמיד הוא ימצא לך שבא איזה משהו לא בסדר. אומר, לכולם נתן לאיש, יוסף הצדיק, היה לו את הכוח לתת דעת באחים שלו. והדעת שהוא נתן לאחים שלו, חליפות סמלות. תחליפו את השמאל בימין. תחליפו את המחשבה שחשבתם שהמחירה הייתה רעה,
שזה צד השמאל. לא, זה לא צד השמאל. תדעו לכם שזה צד הימין. והשם יתברך היה שותף במחירה. על כוכח שזה היה רצון השם. מה ראייה? הוא אומר, יש לי ראייה טובה. והוא מביא ראייה מהגמרה במסכת מכות דף חף ג' וגם מהגמרה במסכת סוטה בדף יוד עמוד ב', ששם הגמרה אומרת בשני המקומות האלה על יהודה, שכשיהודה הודה במעשה תמר, מה אמר לה? ויאמר יהודה, צדקה ממני. מה הוא אמר ממני?
לא, רוח הקודש.
אומרת הגמרה, בת קול יצאה מהשמיים ואמרה, ממני, מה זה ממני? אתה הודית, אתה שתקת, חייך, שני בנים עתידים לצאת ממך שיקבשו את כל העולם. מי הם? דוד המלך ומשיח צדקנו. כך רש"י מסביר בפירוש השני שלו בגמרא במסכת מכות דף חף ג' עמוד ב', שהרי לא יכול להיות שיהודה יבוא אצל תמר כלתו. באמת במדרש רבה כתוב בפרשת וישב שמלאך הממונה על התאווה הכניס לו רצון לבוא אצל תמר. יהודה מצד עצמו לא יבוא אצלה, אבל המלאך הממונה על התאווה אומר, פה יש עכשיו משיח צריך לצאת. איך יצאו מלאכים? איך יצאו גואלים? הרי הסתרא אחרא מקטרג. לכן בא יהודה אצל תמר, ומה אמר? צדיקה ממני. אומרת הגמרא, אומר המאור בשמש, מפה רואים שיהודה כל הזמן חשב שהמעשה שהוא בא אצל כלתו זה מעשה עוון, זה עוון חמור. איך יכול להיות חותן בא אצל כלתו? מה, אני אעבור על איסור תורה? באו חכמים ואמרו, אומר המאור בשמש, צדיקה ממני, דע לך, שני משיחים הולכים לצאת, דוד המלך ומשיח. הרי שאותו מעשה שחושב יהודה אצל תמר שזה מעשה רע, דווקא זה מעשה טוב. אומר אמר בשמש אותו דבר אצל יוסף הצדיק, האחים שחשבו שהמחירה הייתה רעה, אומר להם, דעו לכם, זה היה הכרחי מהשמיים המחירה הזו, כי אם לא הייתה המחירה לא היינו מגיעים להשגה הזו שיוסף היה מלך במצרים. ואם יוסף לא היה מלך במצרים, לא רק היה העניין הזה של הרעב, אלא לא היה יוסף מכשיר את הקרקע לעם ישראל בגלות להחזיק מעמד. איך היינו מחזיקים מעמד בלי קדושת יוסף? ולכן אנחנו מזכירים כל פעם בסליחות, דענה ליוסף הצדיק בבית אסירה. דענה ליוסף הצדיק בבית אסירה? דענה ליוסף הצדיק בבית פוטיפר. מה זה דענה ליוסף בבית אסירה? אלא מלבד שכל מצרים הייתה בחינת בית האסורים, אלא דווקא שם, כשיוסף היה בבית של פוטיפר, שנה אחת היה שם, היה לו ניסיון של שנה אחת. דענה ליוסף בבית הסירה, שם 12 שנה היה לו ניסיון, כל יום הייתה בית לו, אומר מדרש תנחומה. וגם אם בבית אצל יוסף, בבית של פוטיפר, היה לו ניסיון אחד של אשת פוטיפר, שם בבית האסורים כמה ניסיונות היו לו, על הכשרות, על הקדושה, על היראת השם שלו. וכי סתם זכה שמלאך גבריאל יבוא אצלו בלילה אחד ללמד אותו 70 לשון? מה סתם זכה יוסף הצדיק שלא שכח את התורה שלמד לפני 22 שנה שהיה בישיבה עם אבא שלו? פתאום 22 שנה הוא לא היה בבית המדרש, והוא גם זוכר את כל הסוגיות של פרשת עגלה. איזה עגלה? שני פירושים, או עגלה ערופה או עגלות הצו שהיה במשכן. רש"י כותב בפירוש שלו למדרש רבה עגלות צו. איזה עגלות צו? מה זה עגלה שהוא שלמה ירת העגלות? לא הכוונה עגלה ערופה. כל הדרשנים אומרים עגלה ערופה, זה נכון לדעה אחת במדרש. דעה שנייה, כמו שרש"י מזכיר בפירושו על המדרש רבה, זה הכוונה העגלות צו שבהם הובילו את הדברים במשכן. למה דווקא העגלות האלה? נסביר אולי בהמשך אם יהיה זמן, אנחנו בקושי מספיקים פה פסוק. אומר, לכן יוסף הצדיק כשבא אצל האחים שלו ומודיע להם את הכל, רואים איך שכל זה הוא בא להסביר להם שכל מה שהיה בעניין הזה של המחירה, הכל זה היה רצון השם יתברך. וכיוון שרצונו יתברך היה שהמחירה היא תהיה מן השמיים, אין לכם מה לחשוש. וזה מה שהוא אמר להם, למחיה שלחני אלוהים לפניכם. הרי שיוסף נותן להם לאחים שלו להבין שלא די שזה לא עוון בשבילהם, אלא זה היה הכרחי מהשמיים שהם היו צריכים למכור אותו. אז אני אומר, טוב, הפירוש הזה יפה ונפלא, אבל צריך להביא לזה ראיה. מצאתי. מדרש רבא כותב מפורש. קרא לכם מדרש רבא, פרשת נשוא, פרשה י' ג' אות י' ח'. אף על פי שירה לשבטים שבא לידיהם מכירת יוסף, אתה סבור שלא היה בא לידם אותו המעשה, אלא אם כן היו רשעים במעשה אחרים? לאו, אלא צדיקים גמורים היו, אומר המדרש, ולא בא לידם חטא מעולם. וזה מה שאמרו האחים ויאמרו, איש אל אחיו, אבל השמים אנחנו, שהיו מפשפשים בעצמם, למה עירה להם תפיסת מצרים, ולא מצאו אלא זה בלבד. ומתוך גנותם, אומר המדרש, סיפר הכתוב שבחם, שלא היה בידם עוון אלא זה בלבד. ולפי שמכירת יוסף זכות היה לו, שהיא גרמה לו למלוך, וזכות הייתה לאחיו ולכל בית אביו שקלקלם בלחם משני רעבון, לכן נמכר על ידם שמגלגלים זכות על ידי זכאי. מדרש רבה פרשת נשוא. ואני בחיבור על 10 הרוגי מלכות פלפלתי על זה הרבה. אם זה זכות להם, אז לא צריכים למות 10 הרוגי מלכות בכלל. על כל פנים, במדרש רבה כתוב מפורש בפרשת נשוא, פרשה י' ג', שמכירת יוסף, אף על פי שהיה לזה צד עוון, זה נקרא זכות לאחים. ואם לא היו האחים זכאים לכך, לא היה מתגלגל המחירה הזו. מחירת יוסף, צער נהיה ליוסף, היה פוס וזרוע ידיו, היה צריך להקים עוד, היה צריך להקים 12 שבטים כמו יעקב אבינו. עם ישראל לכאורה הפסיד. אף על פי כן, נפלאות ממדעים למה יוסף צריך לסבול, למה יוסף צריך לתקן את חטא אדם הראשון, כל מיני תירוצים וטעמים, מה הקשר בדבר. אבל כך רבותינו אומרים במדרש מפורש. הרי שרואים מפה איך שיוסף הצדיק, הוא בא ומפייס את האחים שלו. רואים מפה שהיא גם מעשה שנראה כרע, איך הוא בא ומסביר להם שזה טוב. אבל אפשר להגיד עוד תירוץ. הוא, יוסף, רוצה להראות להם בעצם שכל החלומות שהוא חלם, אכן הם התגשמו. והרי נביא אסור לו לקבוש את נבואתו, ויוסף היה גדר נביא באותה שעה. וכיוון שהיה נביא, הוא אומר להם, הנה, החלומות אשר חלמתי, זה לא היה סתם חלומות, זה היה חלומות בגדר של נבואה. לכן מה הוא אומר להם? והוא אומר להם, יוסף, גשו נא אליי ויגשו. מה גשו נא אליי? מראה להם מהול? וכי אם הם עומדים 4 מטר ממנו, הם לא רואים שהוא מהול? מה צריך לבוא ולקרוא להם? גשו נא אליי ויגשו. אלא יוסף הצדיק אומר, גשו נא אליי ויגשו, אומר להם, אני מלך. ויות ואני מלך, אתם צריכים לגשת אליי, ולא אני צריך לגשת אליכם. איפה למדנו את זה? אצל חזקיהו, מלך יהודה. ישעיהו אומר, אני הולך לבקר אותו. לך אני אלך. אני נביא, מלך צריך לבוא אליי. חזקיהו אומר, אני מלך. זה לא היה פה משחק של גאווה. מה השם רוצה? כשאני אומר לילד שלי, אתה צריך לשמוע כיבוד הורים, לא כי אני דואג לכבוד העצמי שלי, אלא כי אני רוצה לדאוג לציווי מאמר השם שאמר כבד אביך ואת אמך, לכן אני מלמד את הילד שלי ללכות כיבוד אביהם. כשחזקיהו לא הלך לקבל את ישעיהו, זה לא היה כי הוא אכפת לו לבוא ולוותר על הכבוד העצמי שלו. הוא אומר, אני כלום. אבל בשביל שאני מלך, אז בשביל המלכות, הקדוש ברוך הוא אומר לי, שעל פי התורה אני לא יכול ללכת, אני לא יכול לפגום במידה הזו של המלכות. באמת מה עשה הקדוש ברוך? עשה את חזקיהו חולה, ואז ישעיהו הלך לבקר את חזקיהו. הרי שמלך לא הולך, אלא באים אצלו. יוסף, מלך במצרים, מה הוא אומר לאחים שלו? גשו נא אליי, ולכן הם ניגשים. לכן הוא אומר להם, אתם מכרתם אותי. טוב, אתה אומר שאתה מפייס אותם? אז מה הוא אומר? ויאמר יוסף אל אחי, גשו נא אליי ויגשו, ויאמר, אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה. תודה רבה. אשר מכרתם אותי מצרימה. לא מספיק אם היה אומר להם, אני יוסף אחיכם. הרי מה זה אחיכם? אני יוסף אח שלכם. אתם גיליתם כלפיי שנאה. אני מגלה לכם אחווה, אחווה, אחווה מבני יעקב, כמו שגמרא אומרת ביבמות פרק שני. מה זה ויאמר אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרים? אשר מכרתם אותי מצרים לכאורה מיותר. אלא ביארנו בסייעתא דשמיא כך. לפי הדברים שהסברנו עד עכשיו זה מובן כמין חומר. קודם כל, התירוץ הפשוט, מורבי תמיד מסביר, הסביר לנו שהיינו ילדים, מה זה אשר מכרתם אותי מצרים? זה הזדהות. אני יוסף. אתה יודע כמה יוסף יש? אתה יודע כמה משה יש? כמה יוסף איקה בשוקה? כמו שכתוב שם ב... כמה יוסף איקה בשוקה? בפסחים סמך חט. אז אני יוסף אחיכם זה עדיין לא מספיק. קודם כל הוא מסביר דרך פשט. אני יוסף, השם מכרתם אותי מצרימה. תדעו לכם שאני מדבר פה הזדהות. אבל לפי מה שאמרנו אפשר להסביר את זה כמין חומר. אומר להם יוסף, אני יוסף אחיכם, השם מכרתם אותי מצרימה דייקה. זה חלק מתכסיס הפיוס יוסף מפייס את האחים שלו. אם לא הייתם מוכרים אותי, לא הייתי מגיע לאיפה שאני מגיע, לא היה יוצא את הטובה הזו לעם ישראל. אומר להם יוסף, אני יוסף אחיכם, השם מכרתם אותי מצרימה, כי מה שאתם מכרתם אותי זה היה רצון השם, וזה היה הכרחי וזה מצווה, כמו שאומר המאור ושמש. ואם זה לא היה רצון השם וזה לא היה הכי טוב בעולם, יוסף לא היה אומר להם השם מכרתם אותי מצרימה. הרי אדרבה, שמה שיוסף אומר להם, אני יוסף אחיכם השם מכרתם אותי מצרימה, זה לשבחו של יוסף ולא לגנותו של יוסף. כי מכירת יוסף, כמו שהמדרש רבה אומר פרשת נסו, זה היה דבר טוב, כי מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייו. הרי שזה זכות היה לאחים שהם גרמו ליוסף הצדיק להגיע לאיפה שהם הגיעו. ולכן קדוש בכן, מה הוא אומר להם אחר כך? שלחני, אלוהים שלחני למחיה לפניכם, אתם סידרתם לי את הדרך להגשמת הנבואה של החלומות. אתם סידרתם לי את הדרך, איך אני אבוא ויפעל בכל הדרך של הגאולה, כי כל מה שהיה בעצם הפרשה שלנו, זה רמז לכל תכסיס ומהלך הגאולה של העתיד לבוא. כי יוסף היה מלך במצרים 80 שנה כמניין יסוד. יוסף הוא בהתחלה המלך. הוא משיח בן יוסף. אחריו מי מגיע? ואת יהודה שלח לפניו, שלח להורות לפניו גושנה. אחר כך יבוא משיח בן דוד. רב סעדיה גאון כותב באמונות ודעות שייתכן ונדלג על העניין הזה של משיח בן יוסף, אלא משיח בן יוסף יתגלה יחד עם משיח בן דוד. ולכן הרמב״ם בלכות מלכים כשמדבר על ענייני משיח, הוא לא הזכיר את העניין של משיח בן יוסף להדיה, ברמזים כן, אבל לא להדיה, ועשינו על זה סדרה של 8 שיעורים על כל העניין הזה של התגלות משיח בן יוסף, עיין שם. אבל פה בפרשה שלנו יש רמז לעניין הזה שבהתחלה יבוא יוסף, ואחר כך יבוא יהודה. עכשיו, למה הם צריכים לגשת אליו, שאלנו? למה הם צריכים לגשת אליו? טוב, אז היו רחוקים בחדר? הפשטות היא, היו מבוהלים. זה הפשטות, היו מבוהלים. ואמרנו גם שהם התביישו ממנו. אבל תראו, יש פה עוד דבר. כשהוא מראה להם שהוא מהול, בלי זה מה? הוא לא ידע? ועוד מה אחר כך? כי פי המדבר עליכם, מלמד שדיבר איתם לשון הקודש. אז הוא גם אומר להם, אני יוסף אחיכם. הוא גם מראה להם שהוא מהול, וגם מדבר איתם לשון הקודש. למה צריך את כל זה? אלא הפירוש הוא כך. אלה תולדות יעקב יוסף, כתוב בברייתא בעבוד רבי נתן בפרק ב', שמה יעקב נולד מהול, אף יוסף נולד מהול. הרי שאדם שעשו לו ברית, לעולם, תמיד יישאר צלקת מסוימת. למה? יש חתך. יש חתך, נשאר שם צלקת. אבל אדם שנולד מהול, לא חתכו לו שום דבר. הטיפו לו דם, תיק, עשו תיק אחד קטן ונגמר. אין לזה צלקת. הראה להם יוסף, אני מהול. מה זה אני מהול? תראו שאני, אין לי את הסימן הזה שיש לכם אתם. והרי זה מוכח מכאן שאני יוסף, כי רוב העולם לא נולדים מהולים. הרי הנה תראו שאני נולדתי מהול. ועוד שאדם שומר על אות הקודש, שם שדי שורה עליו. אני אל שדי, ואל שדי ייתן לכם רחמים. אומר להם יוסף, תראו שאני מהול ולא חטאתי עם אותה הגויה אשת פוטיפר. לכן הראה להם שהוא מהול. אם כך, מה הוא אומר להם אחר כך? מדבר גם לשון הקודש, למה? כי גם בני כתורה ובני ישמעאל היו מעולים. אז רצה להראות להם, תראו, בזה וגם מזה, ברגע שעשיתי גם אני מעול וגם עשיתי את זה, תראו שבאמת אני לא קלקלתי את אותה יסוד הקודש, ולכן אחר כך כשהוא מתפייס, הוא מפייס אותם בעניין הזה של העגלות, וכבר פה יש עוד אריכות גדולה, אבל כבר הגיע הזמן שלנו לסיום. למדנו מפה רבותה היום דבר עצום, איך שיוסף הצדיק, עם כל מה שהם ירדו עליו, עם כל מה שקלקלו בו, עם כל מה שחטאו לו, בכל זאת מה עשה? בין אדם לחברו. הוא לא דאג שהם יפייסו אותו, אלא הוא הלך ופייס אותם, וככה נדע גם כן שהקדוש ברוך הוא יפייס אותנו בקרוב, יעשה לנו ניסים ונפלאות, יזכה לגאולה שלמה במהרה.